אנחנו בסוגיית טעמי המצוות, טעם הדקרה, ורציתי לעשות איזה, לא יודע אם לקרוא את זה פסק זמן, כי זה חלק מהעניין, אבל אני אקדיש את זה לכבוד חג השבועות. אז לקחתי קטע מסוים מתוך הנושא הזה, ואני חושב שהוא קשור מאוד לחג השבועות. כשאנחנו מדברים על עקות למצוות או בכלל, אז המכה תמיד מבוססת על איזשהם עקרונות אחרים. אתה שואל למה הדבר מסוים נכון, זה אומר בגלל זה. כמובן אפשר להמשיך לשאול, ולמה זה נכון? בגלל זה. ובסופו של דבר השרשרת הזאת צריכה איפשהו לעצור. לכן התחושה הזאת שיש לה הרבה אנשים שהמכות תמיד, זאת אומרת, כל דבר הגיוני צריך להיות בעצם מבוסס על איזושהי הנמקה שמחוצה לו, לא יכולה להיות נכונה. שזאת לא יכולה להיות נכונה. טוב, בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למשהו שההסבר שלו זה פשוט ככה, כי זה נכון, לא בגלל איזשהו עיקרון שקודם לו. כן, בדיוק. רק אצל מתמטיקאים, הרבה פעמים התחושה היא שירות זה עניין שרירותי, זאת אומרת, או אקסיומות, זה עניין שרירותי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כל עוד זה פורה, כל עוד אתה יכול להוציא נחמדים ומועילים, אז על הכיפק. אבל כשאנחנו מיישמים את זה למקומות אחרים, ואם אנחנו נתייחס להנחות היסוד שלנו באותה צורה, אז בעצם נקבל שכל העולם שלנו הוא שרירותי. כי הוא מבוסס על הנחות שאותן קיבלנו סתם ככה, ויכולנו גם לקבל את היפוכן. אז כשאני מסביר משהו, אז אני מסביר אותו בגלל אוסף הנחות מסוים, אבל באותה מידה יכולתי לאמץ אוסף הנחות הפוך. אז באיזה מובן בכלל יש משמעות להסברים שאנחנו נותנים? לכן המשמעות של הסבר הרבה פעמים מבוססת על זה שאני מתייחס להנחות או לאקסיומות לא כמו המתמטיקאי, אלא אני מתייחס לאקסיומות באופן שמקובל למתמטיקה, יש כאלה שיש גם ויכוחים שם. אני מתייחס לזה כמשהו שהוא, לא שהוא שרירותי, אלא שהוא נכון, רק לא צריך הסבר. זה לא אותו דבר. יש דברים שהם שרירותיים, ככה החלטתי. ויש דברים שהם פשוט נכונים מכוח עצמם, לא צריך להסביר אותם באמצעות משהו אחר שהוא יותר נכון. אין לי משהו שהוא יותר נכון, זה הכי נכון שיש. אז לכן אני מאמץ את זה כהנחת יסוד. כן, כשאני מדבר על בין שתי נקודות עובר קו ישר, אני אקח אקסיומה של גיאומטריה, כן? אז דיברתי על זה פעם, אני כבר לא זוכר. נגיד בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. אז אפשר יהיה לשאול אנשים, למה זה נכון? זאת אקסיומה, אבל זה לא משפט שנגזר ממשהו אחר. אני שואל, למה זה נכון? התשובה היא ככה, מה זה למה זה נכון? מה זה הככה הזה? יש מתמטיקאים שיגידו לכם, ככה כי בא לי. זאת אומרת, זאת הגדרה טובה, היא פוריה, אפשר להוציא ממנה כל מיני מסקנות מעניינות או משפטים מעניינים, אז אני מאמץ את זה לצורך הדיון, ובוא נראה מה זה אומר.
אבל כשאתה מתחיל מניסות,
איתה נקודה שאתה מבין לא מוגדר. לא, משנה, זה נכון תמיד. תמיד המושגי היסוד הם בהגדרה לא מוגדרים, כי אם היו מוגדרים, אז הם לא היו מושגי יסוד.
אתה צריך להתחיל, אבל אתה ראשון להגיע לנקודה.
לא, משנה, זה לא חשוב מאיפה אני מתחיל, אבל אתה מקום מסוים.
אף כי יש
תיאמטריה נעניק. כן, אז זהו, זה אחד הדברים שמביאים כסיוע לתפיסה של שרירותיות של הנחות, כי היא יכולה להיות גיאומטריה עקבית לא פחות, שהיא לא אוקלידית, זאת אומרת, שהיא לא מניחה את ההנחות של הגיאומטריה האוקלידית. זאת התייחסות המתמטית המקובלת אולי, נדמה לי לפחות, אבל אני חושב שהיא נכונה, והדוגמה הזאת גם לא מדגימה את זה, של גיאומטריות לא אוקלידיות, בגלל שלכל מרחב נתון יש גיאומטריה נכונה אחת. זאת אומרת, כשהמרחב הוא מרחב אוקלידי, יש אוסף אקסיומות שהן נכונות למרחב הזה, ואקסיומות אחרות שלא נכונות למרחב הזה. גיאומטריות לא אוקלידיות פשוט מתארות מרחב אחר, זה הכל. כשאני נמצא על מעטפת של כדור, ואני אסרטט שם משולש, אז סכום הזוויות הוא לא 180 מעלות. אבל זה לא בגלל שאני יכול להחליט מה סכום הזוויות במשולש באופן שרירותי. להפך, זה אומר שאני לא יכול להחליט באופן שרירותי. אלא בכל סיטואציה, תן לי את המרחב, כמו שנקרא מטריקה, ואני אגיד לך מה סכום הזוויות במשולש. אז לכן הדוגמאות האלה, או תורת היחסות, הרבה פעמים מביאים בתור דוגמה. כן, הרי אתה יכול לראות את המהירות, או את הזמן, אפילו את קצב זרימת הזמן, או את המקום, את האורחים, בצורות שונות, תלוי באיזה מערכת אתה נמצא, אם המערכת נעה, המערכת עומדת, אז אתה תראה את הדברים האלה באופן שונה. ושוב פעם אומרים, הנה אתם רואים, אז בעצם הכל יחסי. כל אחד רואה את הדברים באופן אחר, ואין משמעות. ועוד פעם, זאת אותה טעות, טעולה. זאת אומרת, המסקנה היא הפוכה. התורת היחסות נולדה מתוך הצורך לסנחרן את חוקי הפיזיקה בין כל מערכות הייחוס. בגלל זה איינשטיין הגיע למסקנה שהזמן והמרחב נמדדים באופן שונה במערכות ייחוס שונות. כי רק כך חוקי הטבע יראו אותו דבר מכל מערכות הייחוס. אז זה היה האילוץ שבגללו הגיעו לתורת היחסות. ולכן להפך, מה שתורת היחסות מראה זה שבכל מערכת זה אולי נראה לך שונה, אבל בעצם זה מתאר את אותו דבר בדיוק. ולכן שתי הדוגמאות האלה, גם גיאומטריות לא אוקלידיות, גם תורת היחסות, מצביעות על זה, אני חושב, שהנחות היסוד שלנו הן לא שרירותיות. כשאתה תשאל אותי למה הן נכונות, אני אגיד לך ככה. אבל הככה הזה אין פירושו כי עשיתי הגרלה בבוקר, כי קמתי על צד שמאל או על צד ימין בבוקר וזהו, כי כך בא לי. אלא הככה הזה פירושו, זה פשוט נכון מכוח עצמו. מי שלא מבין את זה, אני לא יודע לתת לו הסברים יותר טובים. זה ברור שזה נכון, לא צריך הסברים. זה הדבר הכי יסודי שאני יכול להביא כהנמקה. אז אותו עצמו אני לא יכול אף פעם לבסס. אז אני רוצה, זה מה שעומד בעצם ביסוד כל מערכת שמחפשת הסברים. נקודה חשובה. כל מערכת שמחפשת, כמו הסברים למצוות, שבהם אנחנו עוסקים כאן, ברור שגם כשאתה מדבר על הסברים, בסופו של דבר אתה צריך להניח איזושהי תשתית ראשונית שאותה אתה מקבל בלי הסבר. זאת אומרת שאלה עקרונות שהם ברורים. עכשיו אני אומר, טוב, לאור העקרונות האלה, נראה האם המצוות אפשר להסביר אותם בצורה הגיונית. אבל את ההנחות עצמן אתה אף פעם לא תוכל להסביר. או שאתה מקבל אותם או שאתה לא מקבל אותם. אז יש איזושהי מסגרת ראשונית או הנחות יסוד ראשוניות שגם כשאנחנו מדברים על טעמים למצוות, הטעמים האלה יינתנו במסגרת הזאת. ועליה אין מה לשאול ומי אמר שהיא נכונה. כי אין הסברים. פשוט מי שלא מבין את זה, אז לא יודע מה לעשות את זה. אז לא מבין. טוב, זה רק באופן כללי. בואו ניכנס קצת יותר אלינו. אני רוצה להתחיל עם הרמב״ם. בשורש השמיני, וזה קצת להפליג. הרמב״ם, השורשים של הרמב״ם כבר פגשנו לו פעם, זה עקרונות שבהם הוא מסביר את ההחלטות שלו לגבי מניין המצוות. מה נכנס את הרייג מצוות, מה לא נכנס את הרייג מצוות. בשורש השמיני הוא מדבר על שלילת החיוב, מה שהוא קורא שלילת החיוב. אז הוא אומר ככה, בואו נראה. השורש השמיני, שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם ההזהרה. הזהרה זה לאו, כן? אז אם יש פסוק שהרמב״ם קורא לו, עוד מעט הוא יסביר. שלילת החיוב זה לא לאו. זאת אומרת, זה לא ייכנס למניין הלאוי. ועכשיו הוא מסביר, זה הכותרת. דע, שההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. וזה כי אתה תצווה למצווה שיעשה דבר אחד או שלא יעשהו. כמו שתצווהו לאכול ותאמר לו אכול. או תצווהו להרחיק מן האכילה. ותאמר לו, לא תאכל. ואין בלשון הערבי שם יכלול שני אלו העניינים יחד. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, בלשון הערבית, הרי הדברים צריך לזכור, הדברים כתובים ערבית, זה סרגום מה שאנחנו קוראים כאן. דברים במקורם נכתבו בערבית. הרמב"ם אומר, בשפה הערבית אין מילה משותפת למצוות עשה ומצוות לא תעשה, לאיסור ומצווה. אין מילה משותפת, זה פשוט שתי מילים שונות. יש ציווי, אבל ציווי ואיסור זה שני מושגים שאין מילה שמחברת אותם. זה נראה כמו שני דברים שהם לגמרי בלתי תלויים. שני מושגים. יש איסור ויש ציווי ואין שום חיבור סמנטי ביניהם. וכבר זכרו זה המדברים במלאכת ההיגיון ואמרו זה לשונם, ואולם הציווי והעזרה, כן, זה הוא מצטט עכשיו, ואולם הציווי והעזרה אין להם בלשון הערבי שם יקבצם, שמחבר אותם להיות דבר אחד. ונצטרכנו לקרוא שניהם בשם אחד מהם, והוא הציווי. אז בערבית, כשרוצים לדבר על מצוות עשה ולא תעשה, או על איסור וחובה ביחד, משתמשים במילה ציווי. אבל בעצם אומר הרמב״ם, זה שימוש מושאל. כי במקור ציווי זה רק מצוות עשה. אבל כיוון שאין מילה משותפת לציווי ולעזרה, לאיסור ולמצווה, אז משתמשים במילה מצווה. האמת שגם בעברית זה ככה כמובן, אבל תכף נראה. והמילה מפורסמת בלשון סליחה, הנה כבר התבאר לך כי ההזהרה היא מעניין הציווי. והמילה מפורסמת בלשון הערבי המונחת להזהרה היא מילת לה, כן, זה לא. וזה, תמיד שמזהירים, כשאומרים איסור, משתמשים במילה לא. וזה העניין בעצמו נמצא בלא ספק בכל לשון. כלומר, שאתה תצווה למצווה שיעשה דבר או לא יעשה. כן, בכל שפה אפשר לצוות מישהו לעשות משהו ולאסור עליו לעשות משהו. השאלה היא רק באיזה מושגים מתארים את זה. ובשפה הערבית משתמשים בשני מושגים שונים, שאין קשר ביניהם. אם כן הוא מבואר שמצוות עשה ומצוות לא תעשה, שניהם ציווי גמור. דברים ציוונו לעשותם, ודברים הזירנו מעשותם. ושם המצווה לעשותם מצוות עשה, ושם המוזהר מהם מצוות לא תעשה. והשם שיכללם יחד בלשון העברי, הוא טוען שבעברית, בניגוד לערבית, יש מילה משותפת, לציווי ולאיסור, הוא גזרה. וכן החכמים קראו כל מצווה, בין עשה, בין לא תעשה, גזרת מלך. אז הרמב״ם טוען שבעברית יהיה משותפת לציווי ולעזרה, זה מילה גזרה, כמו שבערבית לא קיים, ולכן הם משתמשים במונח מושאל במילה ציווי או מצווה. וכרגע יש להם מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אבל בעצם היה אמור להיות בערבית, זה בעצם שתי מילים נפרדות. אחד מהשיבושים הוא מושאל. מצוות לא תעשה זה ביטוי לא נכון באמת בערבית. פשוט אין, רוצים להדגים שמצוות תעשה ומצוות לא תעשה זה משהו ששייך לאותו סוג באיזשהו מובן, אז משתמשים במונח מצווה גם ביחד ללא תעשה. זה מעניין מאוד ההקדמה הזאת, ואני חושב שהיא מביאה אותי ישר למוקד העניין. כי יש, בכמה הקשרים אנחנו רואים שהמערכת המושגית שבה אנחנו משתמשים, זאת, המערכת הזאת בעת, במידה מסוימת, מכוונת את המחשבה שלנו. ולכן הרבה פעמים כשיש משהו, איזה מבנה מסוים בשפה, או משהו שחסר בשפה, אז הרבה פעמים אנחנו לא באמת נצליח לתפוס את הרעיון הזה, כי אין לנו בשבילו מושגים, אין לנו בשבילו מונחים. כן, הדוגמאות שתמיד מביאים בהקשר הזה זה המונחים האסכימוסיים לשלג. כן, שאצל אסכימוסיים יש איזה, לא יודע, 30 מושגים שונים לתאר שלג. כשאנחנו רואים שלג, אני לא יודע, אני, בטח כשאני כמעט לא פגשתי בחיים שלי שלג, אני רואה שלג, שלג, מה זה שלג? מה הוא שלג? מה, אני לא גדל ביניהם. עכשיו, מבחינת האסכימוסי, אני מניח, לפחות ככה אני מבין, מבחינת האסכימוסי, כשהוא רואה 30 התופעות האלה, מבחינתו זה תופעות שונות. זאת אומרת, יש לו כל אחת מילה, וברור, זה בכלל לא אותו דבר. ספק אם הוא מבין שכל אלה ביחד הם בכלל אותה תופעה, מה שאני קורא לו שלג. זאת אומרת, במובן מסוים, האסכימוסי תופס משהו יותר ממני, אבל במובן אחר, הוא תופס פחות. הוא תופס פחות, כי הוא אולי מבין למה כל אחד מהם שונה. אבל הוא לא מבין שיש משהו שבעצם, לא יודע אם הוא לא מבין, אבל יכול להיות שהוא לא מבין, שיש בעצם משהו משותף לכל התופעות האלה. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הוא לא רואה שבעצם כל אלה הם ביטויים שונים שיש להם איזשהו משהו מסד משותף. יש לזה כמה דוגמאות מאוד מעניינות, אני אביא אולי שתיים. דוגמה אחת, מי שעסק בזה זה חוקר לשון בשם וורף, שהוא איזה אוטודידקט כזה, אבל הוא מאוד מצוטט ומאוד עוסקים במה שהוא כתב, שהוא בעצם עסק באמת בהשפעה של השפה ושל המינוח על צורת החשיבה. פעם ראיתי זה היה ב-Nature, אני חושב, או ב-Science, אני אף פעם לא זוכר שני אלה תמידים בבלים אצלי. אחד משניהם היה איזשהו מאמר על שבט בברזיל, שבט הפיראי, קראו להם בברזיל, שהם, בשפה שלהם, זה מה שנקרא אצל האנתרופולוגים one too many system. זאת אומרת, אין להם מספרים, יש להם 1, 2 ו-4. אין להם מילים ל-3, 4, 5 וכן הלאה. זה לא כל כך מצחיק, כי גם לנו באיזשהו מקום כבר אין מילים. אנחנו רק משתמשים בקומבינציות של מילים 1, 2, 3, 9, משם והלאה זה כבר קומבינציות, 19, אין לנו מילה ל-19. אז אצלם יש רק 3, לא 10, אוקיי? לא כל כך מצחיק כמו שזה נשמע מבט ראשון, אבל בכל זאת יש לנו את כללי החיבור, את כללי הצירוף של הקומבינציות האלה. אנחנו כן יכולים לתת שם לכל מספר, נכון שהשם הזה הוא צירוף של 10 הספרות שלנו, אבל עדיין יש לנו דרך לתת שם נפרד או כינוי נפרד לכל מספר.
זה שאנחנו פשוט
בסיס 10. לא, זה ברור, לכן אני אומר, אבל זה לא שהם משתמשים בבסיס 3.
הם בינארי.
לא, זה מה שאני אומר, לא. אם הם היו בינארי, אז לא היה להם שום הבדל בינינו לבינם. הם לא בינארי, כי יש להם את 1, 2 ו-4, אבל אין להם דרך לבטא את 4 באמצעות 1, 2 ו-4. מבחינתם 3 ו-4 זה אותו דבר. לכן זה לא בסיס בינארי. בסיס בינארי זה בסיס לגיטימי לתיאור בדיוק כמו בסיס עשרוני, אין שום הבדל. לכן זה בדיוק מה שאני אומר. אז גם לנו יש מספר סופי של מושגים שבאמצעותו אנחנו מתארים את כל המספרים. אבל יש לנו דרך לחבר את המספרים או לחבר תיאורים כדי לייצר תיאור נפרד לכל מספר. אוקיי? כמעט. יש איזה פרדוקסים, אתם יודעים, עם המספר הכי קטן שלא ניתן לתיאור באמצעות 100 מילים. בסדר? יש מספר כזה. מספר, כל המספרים שאין להם תיאור באמצעות פחות מ-100 מילים. קטן ביותר מביניהם. אם יש סט של מספרים, תמיד יש קטן ביותר מביניהם. בעצם אני מגזים. לא תמיד, אבל בסטים מסוימים לפחות. נדבר על שלמים, אוקיי? והטענה היא שיש איזשהו מספר שהוא הקטן ביותר שלא ניתן לתיאור בפחות מ-100 מילים. הנה, עכשיו תיארתי אותו בפחות מ-100 מילים. מספר הקטן ביותר שלא ניתן לתיאור באמצעות פחות מ-100 מילים. תיארתי אותו, לא? באמצעות פחות מ-100 מילים. גם אצלנו לא ברור שיש לנו תיאור מילולי חד ערכי לכל מספר.
זה שאתה
לא יודע
שהוא קיים.
לא, ההנחה לכאורה הוא אמור להיות קיים. זו השאלה גדולה אם הוא קיים או לא, כנראה שהוא לא קיים. כי התיאור לא נכון, לא בגלל שיש איזשהו מספר שלא קיים. טוב, בכל אופן לענייננו,
אז מה הם עושים עם פאי?
בדיוק, מה הם עושים עם פאי? מה הם עושים עם ארבע? מה הם עושים? היה שם איזה בחור שהלך לחקור אותם שם. אגב, יש עוד כאלה. יש גם במזרח אסיה שבטים כאלה, יש כמה שבטים ידועים שהם one too many systems. אין בעיה, הם יכולים ללמוד את הגמרא, בגמרא פאי זה 3. פאי זה הרבה, זה בסדר. זה שני R כפול הרבה, ההיקף של העיגול. בכל אופן, הגיע לשם איזשהו חוקר שניסה לראות האם למרות שאין להם מילים לעניין הזה, הם מצליחים להבין מה יותר ממה. נגיד שהוא שם להם בטריות, הוא לקח שם, שם שם 4 בטריות פה ו-10 בטריות פה. הוא שאל אותם איפה יש יותר. כנראה שהמונח יותר כן היה אצלם, זה גם שאלה מעניינת. אבל היה, אז הוא שאל אותם איפה יש יותר. אז הוא אמר שאם ההבדל היה גדול, אז הם יכלו לענות. למרות שלא היה להם מילה לתאר את זה ואת זה, אבל הם יכלו לענות. אבל נגיד בין 5 ל-7, הם לא ידעו להגיד מה יותר. זאת אומרת, נראה להם, לא ידעו לתאר מה יותר ממה. עכשיו, הטענה שם הייתה, ואגב, יש לי הרבה הערות על המאמר ההוא, אין לנו פעם עשינו על זה דיון ארוך.
כמה מצוות שיש
בתורה? כן. יש כאלה שיגידו יותר מדי. בכל אופן, הטענה שם הייתה שההיעדר הלשוני, החסך הלשוני הזה, זה שאין להם מינוח כדי לתאר את המספרים, מונע מהם מלחשוב על הדברים האלה, ולכן בעצם יש סוג מסוים של חשיבה או סוג מסוים של רעיונות טוב בפניהם. אתם לא יצליחו להבין אותם, לא יצליחו, כי אנחנו צריכים את המושגים כדי להבין. מה שאני הערתי שם, חשבתי עם משלוח תגובה, אבל בסוף לא היה לי כוח. השאלה היא כמובן מה גורם למה. האם חוסר ההבנה גורם לחסך הלשוני, או שהחסך הלשוני גורם לחוסר ההבנה, ולדעתי יש שם במאמר ההוא קצת בעיות סביב העניין הזה. בכל אופן, ברור שהם בנויים כמו כל בן אדם אחר, זאת אומרת, אחרי שהוא לימד אותם והגיע להם את ה... הם תפסו והם יכלו להשתמש באריתמטיקה. זאת אומרת, זה לא הנקודה. היה להם את היכולות העקרוניות האלה, רק לא היה להם את השפה, ולכן זה הגביל אותם בצורת החשיבה.
זה משפיע אותך עוד שבוד, איך עושים מסחר?
כן, על המון דברים, ברור שזה משפיע על המון דברים, אבל מצד שני די ברור שהם בני אדם שיכולים להשלים את זה. זה לא, אם הם ידעו את זה... כן, ברור, זה קר מרחב לספקולנטים, שם אתה יכול להיכנס, לתת להם הרבה כסף, לבקש הרבה אחר, וזה כמו, זה כמו ההוא שכן, הבדיחה הידועה על ה... בחור שלא לא הצליח מתמטיקה, לא הצליח אריתמטיקה בסיסית. אחרי 30 שנה, המורה שלו למתמטיקה פוגש אותו עם איזה מכונית באורך של 3 קילומטר. לא אותו, תגיד, מה, הצלחת כל כך יפה, וזה... זאת אומרת, אתה לא הסתדרת עם מתמטיקה אלמנטרית. זאת אומרת, איך הצלחת בצורה כל כך יפה בחיים? אז הוא אומר, מה הבעיה? אני מוכר, אני לא יודע, מגלידה. אז אני אומר, זה עולה 2 שקל. אז מישהו נתן לי 100 שקל, נתתי לו עודף 3 שקל, וזה הכל, מה הבעיה? עם חוסר ידע במתמטיקה לפעמים אפשר להגיע רחוק. אני חושב שגם הקונה יש שייך לאותה קבוצה בעייתית. טוב, בכל אופן, או השופט, בכל אופן, אז זאת דוגמה אחת למגבלה לשונית שלא מאפשרת לנו לתפוס רעיונות או, או חלקים של המציאות. דוגמה אחרת, אני חושב שהיא ממש טריקית ויפה, כי היא שייכת גם אצלנו, ולא אצל השבטים בברזיל. וזה היחידה המפורסמת שפעם הסעירה את העולם, זה הופיע בארץ פעם ראשונה שראיתי את זה, וככה בחדרי מורים באוניברסיטאות, ככה בחדרי מרצים, כולם דיברו על זה באותה תקופה, שאמרו שם שהשאלה בעצם הייתה, כשאתה עומד מול מראה, אז המראה מחליפה את ימין עם שמאל. אני עומד מול מראה, הצד ימין שלי הוא צד שמאל של האדם שמולי. אוקיי? וצד שמאל מחליפה את ימין ושמאל. אבל היא לא מחליפה את מעלה ומטה. השאלה למה? הרי המראה סימטרית לגמרי. אז למה היא מחליפה את ימין ואת שמאל ולא מחליפה את מעלה ומטה? לגמרי סימטרי. עכשיו מי שרגיל לחשיבה מתמטית יותר מוטרד משאלות כאלה, חכים את זה כמו איזה פלפול של זה. אבל מי שרגיל לחשיבה מתמטית או פיזיקלית מבין שיש פה בעיה קשה. זה בעיה לא פשוטה בכלל, זה מאוד טריקי. הטענה היא שאני אומר, תגידו טוב, גוף האדם הוא עם איזושהי סימטריה של ימין ושמאל. לא הרי. אני עומד מולו, אני עם סימטריית ימין ושמאל, אין לי סימטריה של מעלה מטה. לא נכון. תשימו מול המראה עיגול. בסדר? ותשימו נקודה בצד ימין של העיגול. תראו במראה עיגול שהנקודה היא מצד שמאל שלו. עכשיו, העיגול הוא סימטרי מכל הכיוונים. תשימו נקודה למטה, הנקודה בעיגול של המראה גם תהיה למטה. היא לא תעלה למעלה. זאת אומרת, זה לא בגלל הסימטריה של האובייקט שעומד מול המראה. אבל אם האובייקט שעומד מול המראה הוא סימטרי בין ציר X וציר Y, וגם המראה סימטרית בין ציר X וציר Y, אז איך זה יכול להיות שהיא משקפת את ימין לשמאל, אבל לא את המעלה למטה? נורא פשוט, אבל מצד שני זה מאוד טריקי. בכל אופן, יש לזה כל מיני הסברים, אני חושב שביסוד ההסבר, לא כל מיני הסברים, הסבר אחד נכון, אבל אני אומר, ביסוד ההסבר הזה, אני חושב שאני מתאר את התופעה שאני מדבר עליה כאן. אנחנו לא שמים לב הרבה פעמים שהמושגים של ימין ושמאל והמושגים של מעלה מטה זה לא, זה לא אותו סוג של מושגים. אנחנו חושבים שימין ושמאל זה ככה, ומעלה מטה זה ככה. זה רק לעשות את זה, אם היינו מסתכלים ככה, אז המעלה ומטה היה הופך לימין ושמאל. לא נכון. מעלה ומטה זה צוות מושגים בעל משמעות לגמרי שונה מאשר ימין ושמאל. מעלה ומטה יש לו הגדרה אובייקטיבית. קרוב לכדור הארץ ורחוק מכדור הארץ. זה המעלה ומטה. ימין ושמאל, אין שום דרך להגדיר את ימין ושמאל באופן אובייקטיבי. כל אחד שניסה ללמד ילד מה זה ימין ומה זה שמאל נפגש לביא. אין דרך ללמד אותו. זה נס שמצליחים ללמוד את הדבר הזה.
מישהו בחלל? מישהו אסטרונאוט בחלל?
אז באמת אין מעלה ומטה שם. אז באמת אין מעלה ומטה שם. רק קרוב לקרקעית החללית. בסדר, זאת פעם יש מעלה מטה. לא, אין, לא יש שם מעלה מטה.
אם
הם קוראים ימין שמאל, היינו אומרים מזרח מערב. זה משהו בדיוק. אם היה מזרח מערב, זה משהו יותר קרוב. אבל ימין ושמאל זה סוג מושגים שונה. את המעלה ומטה אין שום בעיה ללמד ילד. את הימין ושמאל יש בעיה קשה ללמד ילד. אתה צריך לקשור לו משהו ליד ולהגיל אותו לזה שזאת יד ימין. עד שהוא מתרגל. ואז אתה יכול להוריד את הסרט הזה. אבל למעשה, זה מושג שאי אפשר בכלל ללמד את הילדים. אין דרך. ולמה לא? כי אין לו הגדרה אובייקטיבית מבחינת יחסים חלליים בין עצמים. תעבדו מול המראה עכשיו, נגיד שאני עומד מול המראה ויש לי שעון על יד ימין. הבן אדם שמולי, אני עצמי, השיקוף שלי עצמי, עונד שעון על יד שמאל. נכון? זה החליף את ימין ואת שמאל. אבל נגיד שליד היד עם השעון עומד ארון. במראה, אתם תראו, הארון נשאר ליד היד עם השעון. זה לא משתנה. למה זה לא משתנה? כי זה יחס חללי אובייקטיבי. יחסים חלליים אובייקטיביים נשמרים גם במראה. זאת אומרת, היחס בין ימין ושמאל מתחלף, כי היחס בין ימין ושמאל נמצא רק אצלנו בראש, לא בעולם. הוא נמצא אצלנו בראש בגלל הסימטריה שלנו. זה כן קשור לסימטריה שלנו, כמובן, אבל הוא נמצא אצלנו בראש בגלל הסימטריה שלנו, ולא בגלל שהסימטריה של מי שעומד מול המראה היא סימטריית ימין ושמאל. הוא יכול גם להיות עיגול. אבל יש פה עוד מישהו במשחק, וזה אני, הצופה. כשאני מעמיד את העיגול מול המראה, אז אני אומר, רגע, העיגול יש לו סימטריה של מעלה מטה וימין ושמאל, זה סימטרי. המראה היא גם סימטרית. אז מה שובר פה את הסימטריה? התשובה היא אני. אני שאני מסתכל על זה ואני שואל איפה, אם זה בימין או בשמאל או מעלה או מטה, אני שובר את הסימטריה. כי לי הסימטריה של ימין ושמאל ולא של מעלה מטה. ולכן אני יכול בכלל להבין את הצמד מושגים הזה שנקרא ימין ושמאל. יצורים שאין להם את הסימטריה הזאת, יכול להיות שלא יצליחו להבין בכלל מה אתם מדברים לנצח. לא תצליחו ללמוד, ללמד אותם, כמו שקשה לנו ללמד ילדים, אבל זה אפשרי. כי גם הם גדלים עם אותה סימטריה שאנחנו גדלים, והם מבינים מתוכם בעצם את היחס הזה בין ימין ושמאל. את היצור שלא הייתה לו את הסימטריה הזאת, נדמה לי שהיה צריך לדבר איתו בשפה של מזרח מערב. הוא לא היה מבין מה אתם רוצים, כשאם תאמרו לו ימין ושמאל. תחליטו, זה ימין או זה שמאל? כי מי שעומד מולי. אז הוא מסביר לו זה שמאל, ואני מסביר לו זה ימין. אומר, החבר'ה האלה משוגעים לגמרי, הם מביאים לאותו כיוון, אחד קורא לו ימין, והשני קורא לו שמאל. וככה הוא מבין את זה, הוא לא יצליח להבין מה אתם רוצים. כי מי שלא נכן בסימטריה הזאת, לא יבין בכלל את צמד המושגים ימין ושמאל. אגב, מה שמעניין זה שבפיזיקה יש איזה ביטויים אובייקטיביים, לכן ברור שיש פה משהו אובייקטיבי, ליחד בין ימין ושמאל, כן, כיוון הספין. זאת אומרת, אז יש לזה משמעות אובייקטיבית, אבל זה לא חלל, זה לא משמעות חללית פשוטה. אחרת לא היה יכול להופיע בפיזיקה. אחרת זה היה אפקט שקשור אלינו, לא לפיזיקה. זאת אומרת, אם הפיזיקה מבחינה בין ימין ושמאל, עם כלל הבורג של יד ימין ויד שמאל, באלקטרומגנטיות או כל מיני דברים כאלה, אז זה אומר שיש כנראה הבחנה אמיתית בין ימין ושמאל. וזה עוד יותר מעניין, כי אם זה כך, אז זה עוד יותר מרתק מה שקורה פה. כי זה בעצם אומר שיש דבר כזה בעולם, הבחנה אמיתית בין ימין ושמאל, אבל כיוון שזה לא יחס מרחבי פשוט, יחס חללי פשוט, יהיו יצורים שלא יצליחו לתפוס את זה. אבל אם זה ממש סובייקטיבי, אתה אומר בסדר, הם ידברו בשפה הזאת, אני מדבר בשפה אחרת. אבל אם אני אומר לא, זה חלק מהפיזיקה. עכשיו, יצורים שלא הייתה להם את הסימטריה הזאת, יכול להיות שלא היו מצליחים לגלות את החלק הזה מהפיזיקה, או להבין את החלק הזה מהפיזיקה. היו להם שם כל מיני פרדוקסים שהם לא היו מצליחים לפתור. בגלל שאין להם את התפיסה הזאת שמאפשרת להם להבחין בין ימין ושמאל. אולי הם היו תופסים את זה אחרת, אני לא יודע, אבל ברמה העקרונית יכול להיות שהיצורים האלה לא היו יכולים לתפוס איזושהי תופעה בעולם, בגלל שהם לא מבינים את המושגים, בגלל שחסר להם בשפה, או לא רק השפה, אלא בתפיסה שמתבטאת על ידי השפה, אז הם לא היו מצליחים לתפוס את ההבחנה הזו בין ימין ושמאל. הרב
שאומר, אם חפמים אמין ימין שמאל,
כן, אתה רגיל, אם אומרים על מזרח שהוא מערב, ועל מערב שהוא מזרח. אז אם זה היה מדבר בשפה של היצורים העגולים ההם, או הנקודתיים ההם, אז רשי לא היה מתנסח ככה, כי הם לא מבינים מה הוא רוצה. לא רשי, זה חזל. אלא היה אומר, אם אומרים על מזרח שהוא מערב, לא היה אומר אם אומרים על ימין שהוא שמאל. כי הם, בשפה שלהם לא מבינים מה זה, באמת ימין הוא שמאל. פשוט תעמוד ככה, אז כאילו שימין הוא שמאל, מה הבעיה?
עקרון
האינדוקציה.
אצל הרב מבין זה דרום צפון.
מה?
אצל הרב מבין זה דרום צפון. אם השמאל והימין, נכון, זה דרום צפון.
אם השמאל והימין, אז ימין ושמאל, למה דרום?
לא.
בציר אחד הוא אומר עם השמאל והימינה,
לא, הוא מתכוון, אם אתה מתמדגים אני אצפין.
כן, ברור. ימין והשמאל, אתה עומד במקום מסוים, תמיד מצביע על כיוונים מסוימים, זה ברור. רק הנקודה היא שהיחס הוא לא חד ערכי, תלוי איך אתה עומד.
גם בעברית מקראית וגם בערבית, היום בערבית צפון ושמאל.
נכון, ושמאל.
זה
שמאל. אתה קונה מזרחה. פונה מזרחה.
קדימה. הים האחרון זה מערב. הימן וימין ודרום. ושמל זה
ספון.
זה לא רק את הערבים, זה בכל ה...
אוקיי.
מה זה הים האחרון? זה הים האחורי.
בואו נחזור רגע לעניין המצוות, עזוב רגע, גמרנו את ההדגמה, את ההדגמה. אבל עכשיו אני רוצה לחזור לעניין המצוות. מה הרמב"ם מקדים פה? הרמב"ם מקדים פה, הוא אומר, בשפה הערבית אין מילה משותפת למצוות עשה ומצוות לא תעשה. ולכן בעצם, נגיד במושגים של ימין ושמאל, הבחנה של ימין ושמאל, יכול להיות יצור אחר, שלא חושב כמונו נגיד, יכול להיות אפילו עניין תרבותי, לאו דווקא עניין פיזיולוגי או לא יודע, שלא היה, לא היה רואה שום קשר בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. מה? באמת למה צריך מילה משותפת? אין שום קשר. זה אוסר עליך משהו וזה מחייב אותך משהו. למה שתהיה מילה משותפת ביניהם? מה מחבר אותם? אנחנו כל כך רגילים למושג מצווה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, שכבר נראה לנו מובן מאליו שזה שני סוגים של אותו דבר.
אבל יש הרבה גודי, מצווה זה גודי.
אז מה זה אומר? מה שקורה זה שאם לא יכולה תרבות מסוימת או אנשים מסוימים להסתכל על שני התופעות האלה, מצוות עשה ומצוות מה שאנחנו קוראים מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ולא לראות בכלל קשר ביניהם. מה הקשר? זה איך מחייב אותך לעשות דברים וזה אוסר עליך לעשות דברים. בסדר, יש המון סוגי משפטים. זה שולחן וזה כיסא. הוא מחייב אותך והוא אוסר עליך. לשולחן וכיסא אין קשר ביניהם. למה לחיוב ולאיסור ישר? מה מחבר אותם? מה משותף לשניהם? אנחנו כבר כל כך רגילים, אנחנו גם שבועים, צריך לחשוב, השפה שלנו, כמה שיש לנו מילה אחת, מצווה, שמתארת את שניהם, אז זה כבר נראה לנו מובן מאליו זה אותו דבר. אבל תנסו רגע להשתחרר מהמינוחים שהתרגלנו אליהם.
אתה תצווה את הרוגל. כלומר, להגיד לו לעשות משהו.
ולהגיד לו לא לעשות משהו, זה גם כן נקרא אצלנו מצווה, והשאלה למה, מה הקטע?
יש הרבה פעמים שהתורה גם משתמשת, אני לא יודע.
לא, עוד פעם, בלי קשר לדיון של הרמב״ם, האם זה באמת נכון שבעברית משתמשים במילה גזרה ולא מצווה. אבל אני מדבר על הדוגמה שהוא הביא על הערבית, לא אכפת לי כרגע אם העברית היא שונה. רק להדגים את התופעה, כי היא חשובה לי מאוד למה שאני אגיד עוד רגע. אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה שיש משהו משותף בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, שלמעשה יכולנו לפספס אותו לגמרי. אם לא היה לנו בשפה את החיבור הלשוני בין מצוות עשה, לשניהם היינו קוראים מצווה או גזרה, איך שהרמב"ם אומר, לא משנה. אז יכול להיות שהיינו מבינים מה זה מצוות עשה, מה זה מצוות לא תעשה, לא היינו רואים שום קשר ביניהם. עכשיו, באמת מה הקשר ביניהם? למה צריך מילה משותפת? ואני אגיד בדיוק כמו עם הימין והשמאל והפיזיקה. עובדה שבערבית, למרות שאין להם מילה משותפת, הם מבינים שזה עדיין מאותו סוג. לכן הם משתמשים במילה מצווה באופן מושאל, גם כדי לתאר את מצוות הלא תעשה. כי אחרת, אם הם היו כמו האינדיאנים שם של הפיראי, אז הם היו משתמשים בזה במילה אחת, וזה במילה אחת. למה צריך להשתמש באופן מושאל במילה מצווה כדי לתאר לבים? אם הם משתמשים בזה באופן מושאל, סימן שאינטואיטיבית הם מבינים שיש משהו משותף בין שני הדברים. רק השפה לא נותנת להם כלים לבטא את זה. אז הם משתמשים במילה מצווה כדי לתאר את שניהם, אבל גם הם מבינים שיש פה משהו משותף. זה מה שהרמב"ם רוצה להגיד פה. הרמב"ם רוצה להגיד פה, דעו לכם, למרות שבשפה הרבה פעמים לא נראה, יש הבדל בין מצוות עשה ולא תעשה, ולכאורה היה מקום להגיד שזה בכלל שני דברים שאין קשר ביניהם, אבל יש משהו מאוד עמוק משותף בין שניהם. גם אם אין לנו הרבה פעמים מונח משותף לתאר את שניהם, אנחנו מייצרים אותו באופן מושל. מה משותף? מה ההבדל? ההבדל הוא, ההבדל בין ציווי לבין תיאור. יש בשפה משפטים דיסקריפטיביים ופריסקריפטיביים. כן, ככה בפילוסופיה אנליטית מבחינים. יש שני סוגי משפטים. כשאני אומר לך, בספר החוקים כתוב שאסור לרצוח. זה תיאור. אני מתאר מה כתוב בספר החוקים. אני חושב שדיברנו על זה פעם. אם אני אומר לך אסור לרצוח, זה לא מתאר כלום. זה לא משפט מתאר. זה משפט מצווה, זה משפט שקובע איסור או היתר, או חובה. איסור, היתר וחובה, זה בעצם שלושת המושגים. אז יש סוגים שונים של משפט. אז אם משפט עובדתי, אתה משווה אותו מול מציאות כדי לראות אם הוא נכון או לא נכון. אם הוא מתאים למציאות הוא נכון, אם הוא לא מתאים למציאות הוא לא נכון. משפט פרסקריפטיבי, אין למה להשוות אותו. איך תדעו אם משפט פרסקריפטיבי הוא נכון? אסור לרצוח, צריך לעזור לזולת, אסור לגנוב. צריך לכבד הורים, אסור לאכול חזיר, כל מיני משפטים כאלה, משפטים פרסקריפטיביים. איך יודעים אם זה נכון או לא? אני אמור להשוות את זה לאיזושהי מציאות, אני צריך להסתכל על משהו ולראות אם זה נכון או לא. אם אני משווה למה שכתוב בתורה, זה לא עוזר. כי לכל היותר זה מגלה לי שהתורה אוסרת. אני שואל, אבל למה זה אסור? לא האם התורה אוסרת. התורה יכולה לעשות המון דברים, גם כתבים אחרים אוסרים דברים אחרים. אני שואל, האם זה אסור? מבחינתי. לא אם כתוב בתורה שזה אסור, או החוק אוסר, או משהו כזה. כאן אין למה להשוות. זה לא עובדות המשפטים האלה. המשפטים האלה הם קביעה נורמטיבית. של אסור, מותר וחובה. אגב, יש לוגיקה דאונטית שעוסקת ביחסים, אסור, מותר וחובה. זה לוגיקה שונה. זה לא אותו דבר כמו אמת ושקר. זה לוגיקה מסוג שונה. שתי חובות למשל יכולות להתנגש זו בזו, וזאת לא סתירה לוגית.
לגזרת
המלך. אה? לגזרת המלך. מה שהרמב"ם קורא לו גזרה. אז אני אומר, הנקודה היא שיש פה בעצם המשותף בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה איזשהו סוג של קטגוריה, גם לשונית כמובן, אבל הלשון מבטאת רעיון אמיתי, לא רק לשוני. קטגוריה לשונית וקטגוריה מחשבתית, נקרא לו, שזאת הקטגוריה הנורמטיבית. זה האות לעומת האיז. האיז זה מתאר את העובדות. מה ישנו ומה איננו, מה נכון ומה לא נכון. האות אומר מה צריך לעשות, או מה אסור לעשות. זה עולם מושגי שונה לחלוטין. עכשיו אני חוזר ל... אות, כן.
O-U-G-H.
הגוד איץ שאתה אמרת קודם זו דוגמה יפה. למה? כי אתה הבאת את זה כדוגמה להבדל במצוות עשה ובמצוות לא תעשה. אבל אני טוען שזה גם לא מצוות עשה. לא רק זה לא מצוות לא תעשה.
נכון.
להגיד שמשהו מסוים הוא טוב זה לא מצוות עשה. להגיד שאתה חייב לעשות משהו זה מצוות עשה. אז זה שני דברים שונים. אני אתן לכם דוגמה. אתן לכם, לא דוגמה, אלא בעצם בואו נמשיך ברמב״ם. זאת ההקדמה, פסקה הראשונה של הרמב״ם. עכשיו תראו מה בא כרגע. זה אומר, אמנם שלילת החיוב הוא עניין אחר, והוא שתשלול נשוא מנושא, ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. באומרך לא אכל פלוני אמש ולא שתה פלוני היין, ואין ראובן אבי שמעון ואדומים לזה. הנה זה כולו שלילת החיוב, אין רק ציווי בו. זה לא שייך לציווי, זה תיאור שלילי, כן? הכיסא הזה הוא לא אדום. אז אני שולל את תכונת האדמומיות מהכיסא. אבל אין פה איסור, כן? הלא לא מופיע כאן כאיסור. כן, בחז"ל אומרים לנו שלאו צריך להיות, צריך להופיע בתורה דרך איזה מילת מפתח, מילה אוסרת. ישמר, פן ועל, ולא. גם כמובן, לא אומרים את זה כי זה מובן, אבל חוץ מזה ישמר, פן ועל. אם זה לא מופיע בצורה כזאת, אז זה לא לאו. אומר הרמב״ם, אבל לפעמים גם אם זה כן מופיע בצורה כזאת, זה לא לאו. כי לפעמים המילה לא, לא מופיעה כלא שאוסר. אלא כלא שמתאר, שזה לא כך וכך.
לא תעשה,
זה כן. מה שנקרא אצלו שלילת החיוב. ואז הוא אומר ככה. כן, אז הוא אומר, וישללו כן בעין או מה שהתחבר, אולם השלילה בעברי במילת לא, כאומרו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, לא איש אל ויחזב, לא תקום פעמיים צרה וכו'. והנה כבר התבאר לך, אני מדלג קצת, ההפרש שבין ההזהרה והשלילה. וזה שההזהרה מעניין הציווי. ולא תהיה אלא בפעולת הציווי בשווה. רצוני לומר שהוא כמו שפעולת הציווי לעולם עתידה, כן ההזהרה זה גם תמיד בעתיד, הציווי, לא משנה, זו תופעה לשונית אחרת. ולא ייתכן בלשון שיהיה הציווי בעבר, ואין פנים להכניס הציווי בסיפור. סיפור זה תיאור דברים, והציווי זה פרסקריפטיבי, כן? מול דיסקריפטיבי. כי הסיפור צריך לנסו ונסה, והציווי מאמר שלם, שאני אומר, רובן ילך מחר בבוקר לירושלים, אז זה משפט שלם, כי יש בו נושא, נסו ומוסעים וכו'. כשאני אומר, לך לירושלים, לא צריך נושא. זה ציווי. ציווי לא צריך נושא. ציווי פונה מראש למישהו ומצווה עליו משהו. זה משפט שלם גם בלי שיש לו נושא ונסו. אוקיי? וזה כולו מבואר בעצמו עם ההשתדלות. וכשהיה זה כן, אין ראוי שימנו הלווין שהם שלילה במצוות לא תעשה בשום פנים. וזה עניין מופת לא יצטרך עליו עד, עד מה שזכרנו מהבנת ענייני המצוות, עד שיבדיל בין ההזרה והשלילה. כן, כל אחד מבין את זה, אם אתה מבין את הרעיון של ההבדל בין ההזרה ושלילה, בשפה שלנו, ההזרה שייכת למישור הנורמטיבי, אסור, וזה אותו מישור שכולל את המצוות תעשה והמצוות לא תעשה ביחד. עכשיו אנחנו מבינים מה משותף לשניהם. ששניהם שייכות לעולם הנורמטיבי, להבדל מהעולם הדיסקריפטיבי, או הפרסקריפטיבי לעומת הדיסקריפטיבי. אוקיי? זה מה שמשותף למצוות עשה ומצוות לא תעשה. ששניהם זה לא משפטים שמתארים משהו, אלא משפטים שדורשים ממך לעשות או לא לעשות. זה המשותף. עכשיו, אם זה לעשות או לא לעשות, זה ההבדל. אוקיי? אבל המשותף ביניהם זה שהם לא מתארים עובדות. ועכשיו הוא אומר, לכאורה זה דבר טריוויאלי. נכון? בסדר, מי לא יקום, לא קם עוד נביא בישראל כמשה יבנו את זה כמצוות לא תעשה. לא בשביל זה הרב הוא כתב את השורש. העניין הרבה יותר טריקי. תראו עכשיו את הדוגמה שהוא מביא. הוא כבר נעלם זה מזולתנו, עד שמנה לו תצא כצאת העבדים, בתחילת פרשת משפטים, ולא ידע כי זה שלילה ולא עזרה. זה כבר פחות טריקי, נכון? וכאן נביא בישראל כמשה, ברור לכולנו שהלא זה לא מתאר, זה לא מצווה. אבל פה לא תצא כצאת העבדים, זה כבר פחות טריוויאלי. לא תצא כצאת העבדים זה פסוק שהוא הלכה, לא תיאור של עובדה. ועדיין אומר הרב, אין למנות את זה במצוות לא תעשה. זה תיאור, זה שלילת חיוב. למה? אז הוא אומר, והיה עולה במחשבתנו, סליחה, וביאור זה כמו שאספר. וזה כי האל כבר דן במי שיקה עבדו או המתו הכנעניים, ויחסרהו בעת ההקעה, אחד מראשי האיברים, שהוא יצא לחירות. והיה עולה במחשבתנו, אם הדבר הוא כן, בעבד כנעני, כל שכן בעמה עברית. וכשהיא, כשחיסרה אחד מראשי איבריה, תצא לחירות. ושלל ממנה זה הדין, ואומרו לו, תצא כצאת העבדים. כאילו יאמר, אינו מתחייב שתצא לחירות בחסרון איבר מאיבריה. וזה שלילת דין ממנה לא עזרה. אז אחרי זה הוא מביא איזה רעיון. מה הוא אומר? הוא אומר, לא תצא כצאת העבדים, זה לא איסור. אז מי שמוציא את עמתו העברייה, כשהוא חיסר ממנה אחד מראשי איברים, לא עבר על איסור שלא תצא כצאת העבדים. היא פשוט לא יוצאת. אין בה את הדין הזה של יציאה מראשי איברים. בעבד כנעני או שפחה כנעני, שאתה מחסר ממנו אחד מ-24 ראשי איברים, הוא יוצא לחירות. זה הדין, דין התורה. אוקיי? היינו חושבים שאותו דבר בעמה עברייה. זה עבד כנעני, עמה עברייה גם. על זה באה התורה ואומרת, לא, היא שוללת את הדין של יציאה בראשי איברים מעמה עברייה. מה זה אומר? שאין פה איזשהו איסור שאומר לך, אל תעשה משהו. אלא זה אומר, הדין ההוא לא שייך בהקשר הזה. אם זה כך, אז הפסוק הזה הוא שלילת החיוב, הוא לא עזרה. לכן אמרתי שהוא יותר טריקי, אפשר לדון עכשיו, הוא שייך לעולם ההלכתי, זה ברור, לא לעולם העובדתי.
כל מה שהוא אומר זה, מה
קורס
האם
האחים
לא
ילכו בני ישראל, תגיד
אל
אשר? הרשב"א כבר שואל.
מה?
הרשב"א כבר שואל, זה חריג.
נתן לספר כריתות. זה לא
שם. לא, זה לא נורא, נתן לספר כריתות ונתן בידה, זה
סיפור.
לא, זה לא סיפור. אם יקרה כך וכך, וכתב לספר כריתות ונתן בידה, התורה אומרת לך מה לעשות.
לא כתוב, ואי.
לא, כאשר מישהו עושה כך וכך וכתב לשון העובר לגבי הקן ולחוד נעשה להגיד אנשי, זאת שאלה גם הרשב"א כבר שואל אותה לכאורה סתם, עזוב את כל מה שהרמב"א אומר כאן, אין פה אישה מרפן ועל, אז איך אתה יכול להפוך את זה אליו? זה מספר לך מה שעשו ראל בדיד אנשי. אז הרשב"א אומר שזו הייתה איזושהי קבלה בידי חז"ל, שלמרות שאין פה אישה מרפן ועל, זה בכל זאת לאו, אבל עוד פעם, זה בכל מקרה קשה, בלי קשה מה שאנחנו אומרים כאן. מה? כן, אבל זה לא תראי.
זה לא
ציפול. זה לא
ציפול.
כן, זה לא...
אבל עצם לא תשברו בו.
מה?
עצם לא תשברו
בו. זה לא מצווה. זה לא מצווה.
הוא אומר
לגלל. בסדר. לא, שלילת החיוב זה כשאין אחר. אתה לא אומר פה אסור משהו, אלא הדין ההוא לא שייך פה. אתה כאילו מתאר, אתה מתאר את הדינים, לא את העובדות. אבל אתה מתאר, אתה לא מצווה. הלא הזה שמופיע כאן הוא לא דיסקריפטיבי, לא פריסקריפטיבי. בסדר? הוא מתאר, הדין ההוא לא שייך פה. בסדר, אוקיי.
הרמב"ם יכול להחליט על כל מקום
ש... איך יודעים זו שאלה אחרת? איך יודעים מה הדיאגנוסטיקה? איך אנחנו יודעים מתי זה לא כזה, מתי זה לא כזה? בסדר, אתה צריך להבין, לא חשוב לענייננו, כי אני רוצה רק להשתמש במה שהרמב"ם אומר כאן לעניין שלנו. בעצם מה שהרמב"ם אומר כאן, ולכן הוא נתן את כל ההקדמה הזאת, שההבחנה בין שלילת החיוב לבין הזרה לא יכולה להיות מובנת, אלא אם כן אנחנו מבינים את מה שמשותף במצוות תעשה ובמצוות לא תעשה. לכן הוא נתן את ההקדמה הזאת פה בשורש הזה. למה צריך את ההקדמה שהוא נתן בין מצוות תעשה ומצוות לא תעשה? מה זה קשור לפה? תן את זה בהתחלת ספר המצוות. תסביר מה זה מצוות תעשה, למה זה שייך לפה? בשורש השמיני, פתאום באמצע השורשים, הוא נכנס ליסודות ההבחנה במצוות תעשה ומצוות לא תעשה. כיוון שזה כל ההבדל. ההבדל בין לא מתאר ולא מצווה לא יכול להיות מובן אם אנחנו לא מבינים מה זה ציווי. ובשביל להבין את הקטגוריה של הציווי, במה היא מיוחדת, במה היא שונה ממשהו אחר, אנחנו צריכים להבין מה משותף למצווה ולאיסור. מה שמשותף למצווה ולאיסור, שהם שייכים שניהם לקטגוריית הציווי, של פריסקריפטיבי ולא דיסקריפטיבי. ועכשיו אני יכול להיכנס ללאווים ולהגיד, אוקיי, אז יש לו שהוא פריסקריפטיבי, זה יהיה לאו, ויש לו שהוא דיסקריפטיבי, ויש לי רק החיוב. לכן הרמב״ם צריך פה את ההקדמה הזאת. זה עד כאן הרמב״ם, אני לקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי. אני רוצה להגיע אלינו. אנשים חושבים, ה-good eats, מה שאתה אמרת קודם, good eats זה לא מצוות עשה. לא רק שזה לא מצוות לא תעשה, זה לא מצוות עשה. זה דסקריפטיבי, זה לא פרסקריפטיבי. כשאני אומר למישהו, במינוח ההלכתי לפחות, כשאני אומר למישהו, זה מעשה טוב, לעשות את המעשה הזה זה מעשה טוב.
זה לא אומר שזאת מצווה. נכון? אין פה מצווה. למה אין פה מצווה? מה חסר?
ציווי.
נכון? זאת אומרת, תפקידו של הציווי זה לא להסביר לך איזה מעשה הוא טוב ואיזה מעשה הוא רע. או לא רק. להסביר לך איזה מעשה הוא טוב ואיזה הוא רע. זה יכול להיעשות גם בלי ציווי, זה עניין דיסקריפטיבי. אני יכול לתאר לך, זה טוב וזה רע. אוקיי, הבנתי. אבל ציווי עושה עוד משהו. ציווי אומר לך, את זה אתה חייב לעשות או את זה אסור לך לעשות.
זה לא. לא, אבל זה התחיל מהמקום הזה. כלומר, ההנחה היא שמה שמצווה האלוקים זה מעשה טוב.
בסדר. אני לא אומר שזה לא מעשה טוב מה שמצווה. אני אומר להפך. שזה לא רק מעשה טוב, אלא יש פה עוד משהו. חוץ מזה, זה מעשה טוב, יש פה גם ציווי.
זה יפיר מישהו.
עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מתן תורה, כן? מתן תורה, התורה ניתנת. בדרך כלל אנשים מבינים מה קרה שם במתן תורה. מה שקרה במתן תורה, זה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. מה טוב ומה רע. זו טעות גדולה. ממש לא. כן, אברהם אבינו קיים מרובי תבשילין, חז"ל דורשים. זה בסדר, זה המדרש האגדה, אבל מה הם באים להגיד? אברהם אבינו ידע גם כן מה טוב ומה רע. מה ההבדל בינו לבינינו? שהוא לא היה מצווה. היה חסר הציווי. במעמד הר סיני לא באו לספר לי מה טוב ומה רע, את זה יכולתי לדעת גם בלי זה. במעמד הר סיני באו לצוות עליי. תעשה את זה ואל תעשה את זה. משל לדבר, נגיד, הכנסת לא חוקקה שאסור לעבור באור אדום, לצורך הדיון. אוקיי? עדיין לעבור באור אדום זה מסוכן. נכון? ההיגיון של לא לעבור באור אדום קיים גם בלי זה. אבל כל עוד הכנסת לא חוקקה את זה, או לא משנה, מישהו מטעמה, לא חוקק את זה, אין בזה איסור. אבל אם אני אעשה את זה, זה סיכון מחושב, אבל אף אחד לא יכול לתבוע אותי לדין. החקיקה של הכנסת לא הופכת את המעשה הזה למעשה הנכון. להפך. בגלל שהוא נכון, לכן חוקקו לעשות אותו. אוקיי? זאת אומרת, אז בשביל מה צריך את החקיקה? וזה בעולם המשפטי מבחינים בין משפט הטבע לבין תפיסות פוזיטיביסטיות יותר. משפט הטבע זה בעצם טענות שמזהות את הטוב והלא טוב הטבעי עם האסור והמותר המשפטי. והפוזיטיביזם אומר, מה פתאום? בלי חקיקה אין אסור ומותר משפטי. זה שמשהו טוב או רע זה לא מעניין, ברמה המשפטית צריך חקיקה. אחרי שתחקוק, זה יהפוך להיות אסור ומותר וחובה. לפני כן זה יכול להיות טוב, או רע, גודיס, מה שאמרת קודם, הכל נכון. אבל בלי הציווי, אין את החובה. במעמד הר סיני, מה שנולד זה לא ההיכרות שלנו למה שטוב ומה שלא טוב. במעמד הר סיני, מה שנולד זאת הספירה של הפרסקריפציה. זאת אומרת, במעמד הר סיני נולד המושג הזה של ציווי. זאת אומרת, שמשם הדברים שגם לפני כן היו טובים ורעים אולי, הפכו להיות חובה או איסור. עד שם לא היו מצוות, היו דברים, היו גודים.
זה טוב או לא טוב?
לא יודע אם זה טוב או לא טוב, זה מה שהיה. כל אחד יחליט לעצמו אם זה טוב או רע. כן, בהחלט, דיברנו על זה אני חושב פעם. אמרתי שיש תוספות ראש ויש ריטווה, שהם שואלים למה גדול המצווה ועושה, הרי האינטואיציה של כולנו אומרת שזה לא ככה. אז מה שאתה אומר, אם אתה מצווה ועושה, אז חוץ מזה שאתה עשית מעשה טוב, אתה גם קיימת את הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז יש פה שני דברים טובים שאתה עשית. לכן זה יותר גדול מאשר מישהו שעושה את המשהו הזה כי הוא טוב. הוא עשה את הדבר הנכון. במובן הזה זה דבר טוב. אבל הוא לא נענה לציווי, הוא לא קיים את הציווי. לכן הוא קטן יותר ממי שמצווה ועושה.
אני חושב שזה רגיון בלון אומר שבכל שאמרתי, בכל מה שהיה לפני התורה, היה עונש על דברים כתוב, לא תעשה, אם אתה תעשה.
אבל לא כתוב שעשו.
לא היה את הציווי.
כי ראיתי פעם בספר של חיים כהן, נקרא המשפט, שהוא כותב שם אותו דבר על החוק הישראלי. מה שהחוק הישראלי לא אוסר לגנוב. מה שכתוב שהגונב עונשו כך וכך. זה מה שכתוב. זאת אומרת, הטענה שלו זה פרשנות ליברלית לחוק, שאומרת כאילו החוק לא יכול להגיד לי לעשות שום דבר או לא לעשות. אני אזרח סוברני, מה שאני מחליט זה מה שאני עושה. החוק מדבר על מי שעובד אצלו. זאת אומרת, השופטים עובדים אצלו, או השוטרים, אוקיי? אז הוא אומר להם מה הם צריכים לעשות בכל סיטואציה. הוא לא אומר לי מה אני צריך לעשות. אתה שופט, כשבא לפניו גנב, עונשו כך וכך. אבל אני עושה מה שאני רוצה. ואז התפיסה בעצם אומרת שאין איסור לגנוב, יש רק איסור להתאפס, כמו שאומרים.
יש פה שאלה בהלכה לגבי נזיקים. האם יש איסור?
שיעור פתיחה של בבא קמא בכל הישיבות.
כן, בדיוק.
כן, נכון. אבל ההנחה של כולם היא שיש, והלבוש, ותהילתות, שניהם כותבים דבר מאוד מעניין בהקשר הזה. אבל מזה שהתורה מחייבת תשלום, ברור שאסור. אתם עושים את הקפיצה שהשאלה שאיתה פותחים את השיעור הכללי בתחילת בבא קמא בכל הישיבות, זה מי אמר שאסור להזיק. והתשובה שהם נותנים זה שאין שאלה. אם יש חובת פיצוי, סימן שאסור. השאלה מעניינת למה. למה זה צריך להיות ככה?
הר מיניים.
מה?
הר מיניים.
אתה שומע?
הגמרא שואלת, אז הר מיניים, אם זה נכון מה שהם אומרים, אז למה אתה
צריך את ההגמרא? נכון. יש חינוך על זה במצווה סמכי. מעניין. סמכי, או סמכי, לקלל דיינים. שם הוא מדבר, או לשמענו אז הר מיניים. בכל, כי שם מה הוא אומר בדיוק מה שאני אומר כאן, הוא אומר שאם לא הייתה עזרה אלא רק היה עונש, אז היינו חושבים שזה רק איזשהו סוג של התניה, אתה עושה את זה תחטוף עונש, אתה לא רוצה את זה תחטוף עונש, הכל בסדר. העזרה דרושה כדי להגיד לך שגם אסור לעשות את זה, לא רק שיש סנקציה בצד מי שעושה את הדבר הזה. לכן בעצם הטענה היא זה שבמעמד הר סיני מה שהתגלה זה לא אוסף של עובדות, מעמד הר סיני זה לא מעמד דיסקריפטיבי, זה מאמר פרסקריפטיבי. שם בעצם זה היה אם בעשרה מאמרות נברא העולם, אז בעשרה מאמרות פירושו בעצם זה בריאת הספירה העובדתית, הדיסקריפטיבית של העובדות, המציאות נוצרה בעשרה מאמרות. בעשרת הדיברות נבראה הספירה הפריסקריפטיבית. זה לא קשורה לספירה הדיסקריפטיבית. בספירה הדיסקריפטיבית זה הקשר הנטורליסטי של דייוויד יום, שאומר שאי אפשר לגזור את החובה או האיסור, את האות מהאיז. אי אפשר לגזור את הפרסקריפציה מהדיסקריפציה. כשאתה מתאר משהו, נגיד, אתה אומר, אם אתה מרביץ למישהו, אז כואב לו. זאת עובדה. אוקיי? האם זה אומר שאסור להרביץ? ממש לא. אתה צריך עוד הנחה, שאומרת שמה שגורם כאב למישהו, אסור לעשות אותו. נכון? זאת העובדה כשלעצמה לא מנביעה את הנורמה. אי אפשר, זה פער שלא ניתן לדלג עליו. למה? כי זה באמת שתי קטגוריות שונות, זה דיסקריפטיבי, עובדות, אני מתאר מה ישנו ומה איננו, מה ישנו ומה איננו זה ניטרלי. כשאני צובע את זה בצבעים נורמטיביים, כשאני אומר זה אסור וזה מותר וזה חובה, אני בעצם בראתי עולם חדש, זה עשרת הדיברות מול עשר המאמרות. בעשרת הדיברות המציאות נצבעת בצבעים של מותר ואסור, בציוויים. וזה בעצם מה שנולד בעשרת הדיברות. אני אגיד, רק תרשו לי, כי אני רוצה פשוט להשלים לפחות את המינימום, כי לא הספקתי את מה שתכנתי.
זה
אנוכי.
אנוכי זה
דיסקריפטי ולא... מה? ולכן באמת שאלה גדולה, למה זאת מצוות עשה? כולם שואלים על הרמב״ם. זה יותר משהו של דיסקריפטיבי, זה התשתית לכל הפרסקריפציה. זאת אומרת, בלי זה אין פרסקריפציה, אז איך יכול להיות שזאת עצמה מצווה? הרמב״ם, תסתכלו בפרק ג' מעבודה זרה, ששפעם ראינו אותו, רק בהקשר הזה מעניין לראות אותו. הרמב"ם אומר ככה, עובד עבודת כוכבים מאהבה, או כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר, או שהעבדה מיראתו לה, שמא תרע לו, כמו שהם מדמים עובדיה שהיא מטיבה או מרעה, אם קיבלה עליו באלוה, חייב סקילה. אם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מיראה, פטור. זו מחלוקת אביי ורבא בסנהדרין. העובד עבודה זרה מאהבה או מיראה, אביי אומר חייב, רבא אומר פטור. מה זה עובד עבודת אדם מאהבה ומירה? זה פשוט. אתה רואה בו יראה את האלים, נכון? אבל כל הראשונים, הרשי, והרייבט פה, והשגות פה על הרמב״ם, והריבש, ועוד הרבה ראשונים כותבים, ברור, זה לא יכול להיות, פירוש כפשוטו. אם אתה עובד עבודת אדם מאהבה או מירה של האלים, אז זה עבודת אדם למאדרים, למה אתה פטור? אלא מה? זה כנראה אהבה ויראה של אדם. אתה עובד עבודת אדם כי אתה רוצה לרצות מישהו שאתה אוהב אותו, הוא ירא ממנו, ולכן אתה עובד את העבודה זרה. זה נקרא עובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, ולכן הוא פטור. אבל ברמב״ם, ולכן הרייבט משיג עליו כאן, ברמב״ם לא כתוב שום דבר מזה. ברמב״ם כתוב עובד עבודה זרה מאהבה או מיראה, פטור. אהבה ויראה של האליל, לא של אדם. לכן הרייבט פה משיג, הוא אומר, זה לא הפירוש הנכון, זה לא יכול להיות נכון. למה? כי, אז מתי אתה כן עובד עבודה זרה? כל מה שאתה מפנה כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם, אהבה והיראה, אתה בעצם מפנה כלפי האליל, אז זה עבודה זרה למאדרים.
לא, כי בזה לא, לא.
אז האלטרנטיבה, מה שאומר פה הרמב״ם, זה שלא. כשאתה עובד עבודה זרה מאהבה או מיראה, זה לא עבודה זרה. זה עבודה למען תועלת כלשהי. לא משנה, תועלת מופשטת, תועלת אולי חיובית, אבל עדיין תועלת. יש סיבה כלשהי, סיבה חיצונית, שבגללה אתה עובד. כשאתה עובד עבודה זרה באמת, אתה עושה את זה בגלל שקיבלת את האליל עליך באלוה. אגב, אותו דבר ביחס לקדוש ברוך הוא. מה שאתה מפנה ביחס הקדוש ברוך הוא, אם אתה מפנה את זה כלפי אליל, זה עבודה זרה. אותו חילוק. כשאתה פונה כלפי הקדוש ברוך הוא, אם אתה עובד אותו כי אתה אוהב או ירא ממנו, אתה לא עובד אותו. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מה זה אלוה? אלוה פירושו מישהו שמה שהוא אומר אני עושה.
זה נקרא, זאת ההגדרה שלו, לכן במקרא דיינים קוראים אלוהים. למה? כי מה שהם אומרים צריך לעשות, זה חובה לעשות, אוקיי? אלוה ההגדרה שלו זה גורם כזה שמה שהוא אומר אני עושה, לא כי אני אוהב אותו, לא כי אני ירא ממנו, לא כי אני מפחד שהוא ירא לי או
יגיד לי, כן,
לא בגלל שום סיבה אחרת, אלא ככה, הגענו לככה,
לא
ככה, פשוט ככה, כי הוא אלוה. נכון? והטענה בעצם זה שמי שעובד או עבודה זרה או עבודת השם מסיבות כלשהן, זה לא הדתי, לא עבודה זרה ולא עבודה של הקדוש ברוך הוא. מה שאתה צריך זה לעבוד אותו כי הוא אלוה, נקודה. אם אתה עושה משהו בגלל שמישהו אמר, אבל יש לך חשבון אינטרסנטי כזה או אחר, זה לא עבודה זרה. אני נוסע בכביש, אני רואה שוטר, אני מעיט את המהירות כדי שלא יתפוס אותי, ייתן לי דוח. עבדתי עבודה זרה? הנה, יש פה גורם שאני, מה שהוא אומר, אני עושה מהירה, כן, אני מפחד ממנו. אז עבדתי אותו מהירה. למה זה לא עבודה זרה? כולם צוחקים, אבל להגדיר למה זה לא עבודה זרה זה לא פשוט. מה ההבדל בין זה לבין לעבוד לפסל כדי שהוא הוריד לי גשם מחר, או כדי שהוא לא יימנע מלהוריד לי גשם מחר? הטעות, זה שהפסל פשוט לא יכול לעשות את זה, לא זאת הנקודה, בטח לא, בעצם גם לא ברמב"ם שאומר שהעבודה זרה זה שטויות, אבל בטח לא אצל שאר הראשונים שגם אומרים שיש בזה ממש. לא נכון שזה טעות. אבל יש בזה ממש, בחלקים מסוימים של עבודה זרה, ועדיין אסור לעשות את זה. אז למה אסור? או למה זה אסור ואצל השוטר זה מותר? כי אצל השוטר אתה לא עובד אותו, הוא לא אלוה, אתה לא עושה את זה כי הוא אמר, אתה עושה את זה בגלל חשבון, יש לך חשבון כלשהו שכך נכון או כך לא נכון, וזה מנמק את הסיבה למה אתה שומע על השוטר. לכן זה לא עבודה דתית. עבודה זרה זה כאשר אין לך חשבון אחר. כששואלים לך למה אתה עושה, התשובה היא ככה. זה כמו בהקשר המוסרי, אז מי שאומר תראה אני מבין שגניבה זה רע, אבל תסבירי למה לא לגנוב. אני לא מצליח להבין למה לא לגנוב. תגנבה זה רע. אין תשובה לדבר כזה. התשובה היחידה שיכולה להיות זה שאתה כנראה לא מבין שגנבה זה רע. אם אתה מבין שגנבה זה רע, פירוש הדבר שלא עושים את זה, זה הפירוש רע. גנבה זה רע זה לא פריסקריפציה, זה לא דיסקריפציה, זה לא תיאור. גנבה זה רע זה פריסקריפציה. נגיד, כל משפט שמתאר עובדה לא אומר כלום מה לעשות, כשלעצמו. זה הקשר הנטורליסטי. משפט פריסקריפטיבי זה משפט שכשאתה מבין אותו, אתה גם יודע שאתה חייב ואסור לך לעשות משהו. אין פה מה לשאול עוד שאלה, רגע, אני מבין את זה, אבל למה לעשות? אז אתה לא מבין. ולמה אתה לא מבין אגב? כי הרבה פעמים אנשים לא מבינים את ההבדל בין דיסקריפציה לפריסקריפציה. יש אנשים שבהחלט יכולים להיות מוטרדים מהשאלה, המעשה הזה אני מבין שהוא לא מוסרי, אבל אני לא מבין למה לא לעשות אותו. זו שאלה מישהו שואל שאלה כזאת לא מבין מה זה נקרא מעשה לא מוסרי. להבין מעשה לא מוסרי, פירושו שאסור לעשות אותו. זה פרסקריפציה, זה משפט שלא מתאר ונשאר ניטרלי. זה משפט שאומר לך מה אתה חייב או מה אסור לך לעשות. עכשיו, הדבר הזה, ביחס להלכה, זה אותו דבר. עד מעמד הר סיני, האבות יכלו לקיים מרובי תבשילים והכל, כי זה כך נכון. אבל זה היה דיסקריפטיבי. זה היה כמו, כי זה אסור לגנות. כי כתוב בספר החוקים שאסור לגנות. אחרי מעמד הר סיני, זה הופך להיות פרסקריפציה. זאת אומרת, יש ציווי, אסור ומותר. מי שבעולם שלו לא קיים המושג ציווי, ואגב יש הרבה אנשים כאלה, שבעולם לא קיים המושג ציווי. את אנשים חילוניים, נגיד, הרבה פעמים, לא כולם, הרבה פעמים, כשהם שואלים את עצמם למה לציית לחוק, אז יש להם כל מיני הסברים, אינטרסנטים, כאלה או אחרים. אין בעולמם משהו כזה שנקרא ציות לציווי. אין, הם לא מכירים דבר כזה. אין חיה כזאת. זה כמו מה שהרמב"ם מתאר פה בערבית, אלה שלא מבינים את המשותף בין מצוות עשה למצוות לא עשה, כי בעולם שלהם הקטגוריה הפריסקריפטיבית לא קיימת. ולכן הם מתלבטים גם ביחס למוסר הרבה אנשים. אתם לא מבינים בעצם מה זה נקרא להיות מחויב למוסר. אולי תגיד לי, זה מועיל כך, אז אני אשתי הסברים. אבל אם לא, אז מה...
זה בדיוק הרעיון של ה-mercy killing. אני רוצה
אדם,
אבל אני עושה את זה
לטוב וטוב. זה טוב. זה חינם לי, אבל זאת השלכה כבר יותר רחוקה. אפילו בלי זה יש אנשים שעדיין לא נמצאים שם.
למה עבודת הרען זה יהרג ויעבור? אם מישהו...
לקבל עליך אלוה, שהוא לא הקדוש ברוך
הוא. הוא לא מקבל את האלוה.
אם הוא לא מקבל
את עבודת הרען,
הוא רוצה להגיד את האלוה. לא בטוח באמת שיש פה יהרג ויעבור, תלוי. אז באמת, לפי הרמב"ם הזה מאוד קשה להבין באיזה סיטואציה יש להרג ויעבור על עבודת הרען. מאוד קשה להבין, אבל זה פרשי אחרת. אני רק אסיים, תראו, זה הרמב"ם מדבר פה על עבודה זרה. אבל ברמב"ם הקודם, בהלכות מלכים, גם זה אני חושב שהזכרתי פעם, הוא אומר שם את הדבר הבא, כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא.
זה הגר תושב. והוא שיקבל אותם ויעשה אותם מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשהם מפני הכרעי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם.
זה לא ולא, אלא אין.
זה לא מחכמיהם.
יש שם שתי גרסאות, הגרסה היותר נכונה זה אלא. יש שם שתי גרסאות. אז מה הכוונה בתרגום לעברית מדובר, תרגום שלי לפחות? הרמב"ם אומר ככה, אם יש גר תושב שעושה את השבע מצוות שלו, כי זה נראה לו מוסרי, ומי, נחמד, נעים בדע, אז הוא לא, אז הוא איש חכם. הכוונה הוא נוהג נכון, איש מוסרי. אבל אין לזה ערך דתי. ערך דתי יש רק אם אתה עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה וסיני. מדובר על שבע מצוות בני נוח, שנוח בעצם הסתווה בהם. מה זה סיני? התשובה היא שגם אם נוח הצטווה בהם, החובה לעשות אותם היא מעל סיני. למה? כי נוח רק אמרו לו שכך נכון לעשות וכך לא נכון לעשות. במעמד הר סיני נולד הציווי.
אתה לא הצטווה.
בדיוק. כל עוד לא הצטוות, מה שאתה עושה הוא לא מצווה.
אז למה בשכב אמרו
שיהיו... שנייה, אני רק רוצה לסיים. כל עוד לא הצטוות, מה שאתה עושה הוא לא מצווה. לכן הרמב"ם אומר, אם אתה עושה משהו, אתה יכול לקיים את כל ההלכה. אם אתה לא עושה את זה מחמת הציווי, לא עשית כלום. לא עשית מצוות, עשית מעשים שהם נכונים, אבל לא עשית מצוות. מצווה אתה עושה רק שאתה מהגדול המצווה ועושה מה שדיברתי עליו קודם. תראו רק בסוף, הרמב"ם האחרון, המשנה בחולין מביאה שם מחלוקת תנאים לגבי גיד הנשה בבהמת מאה. רבי יהודה אומר שהוא חל גם את מאה, איסור גיד הנשה. ורבי יהודה, וחכמים אומרים שהוא נוהג רק בבהמת טהורה. אז אומר להם, אמר רבי יהודה, אבל לא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמת מאה מותרת. הרי גיד הנשה נאסר את בני יעקב, ואת בני יעקב לא היה הבדל בין בהמת מאה ובהמת טהורה. אז ברור שגיד הנשה זה איסור, למה בהמת מאה? כך טוען רבי יהודה כלפי חכמים. אז אומרים לו חכמים, אמרו לו בסיני נאמר אלא שנכתב במקומו. ופשוט הכוונה שזה אמירה היסטורית. זאת אומרת, החכמים עונים לרבי יהודה, לא, אתה טועה, זה נאמר בסיני. נכתב בסיפור הדברים של יעקב אבינו. הרמב"ם אומר לא, זאת לא אמירה היסטורית, זאת אמירה נורמטיבית. תראו בפירוש המשנה. ושים לבך, נכון, גם ברית מילה כך. ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו. והוא אומרם, מסיני נאסר. והוא שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו, או עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת אלא מפני ציווי השם על ידי משה. לא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמו. לא בגלל שהנביאים שקדמו שיקרו. לא בגלל שזה לא נכון מה שהם אמרו. זה לגמרי נכון, אבל זה לא ציווי. הנביאים הקודמים סיפרו לנו מה נכון ולא נכון בעיני הקדוש ברוך הוא. זה עוד לא מצווה.
הוא בעצם מבדיל בין ציווי לכלל וציווי לפרטי.
לא, יותר מזה. בין ציווי ולא ציווי, לתיאור. לא, יותר מזה. בין ציווי לבין תיאור. הנביאים הקודמים, מה שהם עשו, הם תיארו לנו מה נכון ולא נכון בעיני הקדוש ברוך הוא. זה עוד לא מצווה. מצווה זה כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תעשה או תעשה. רק שמה, וזה נולד בהר סיני, וזה מה שהוא כותב כאן. דוגמה לכך, אין לנו אוכלים איבר מן החי, לא מפני שהשם עשה בני נוח, אלא מפני שמשה עשה עלינו איבר מן החי, במה שהצטווה מסיני, וכן אין לנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה להימון, וכן גיד הנשה, אין לנו נמשכים בו אחרי איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבנו. זאת אומרת, עוד פעם, אותו עיקרון, וכאן כבר הוא אומר, לא אגיד גר תושב, אלא על כל המצוות. הוא בעצם אומר, המצוות אנחנו עושים אותן מחמת הציווי בסיני. מי שלא עושה זה בגלל הציווי בסיני, לא עושה מצווה. למה? הוא עשה דבר נכון, הוא עשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה. הכל מתקיים, מה חסר? מה שחסר זה שהוא נענה לציווי. וזה מעמד הר סיני, רק זה מעמד הר סיני. דברים שלפני מעמד הר סיני היה גם, היה מילה, היה גיד הנשה, עבר מן החי, היו המון דברים לפני מעמד הר סיני. מה היה חסר? מה שהיה חסר זה המימד הפרסקריפטיבי, הציווי. אנחנו ידענו מה נכון ומה לא נכון, אבל עוד לא הצטווינו. זאת אומרת, זה המשמעות למעמד הר סיני. לכן המושג מצווה נולד במעמד הר סיני. אותו מושג שהרמב"ם מנסה לתאר בשורש השמיני, שהוא המשותף לציווי, בעצם נולד במעמד הר סיני. ואם שואלים אותי למה צריך לקיים מצוות, מי ששואל אותי את זה לא מבין מה זה מצווה. מצווה פירושו זה משהו שאותו צריך לקיים, זה כמו המוסר, זה מוסרי, אבל למה לעשות את זה? אם אתה שואל את זה, אתה לא מבין מה זה מוסרי. זאת אומרת, הקבלה באלוה שהרמב"ם מתאר בהלכות עבודה זרה, זה בעצם המחויבות הזאת או ההכרה בקטגוריה הפרסקריפטיבית. בקטגוריה הזאת שיש ציוויים ואיסורים, והם מחייבים אותנו מעצם קיומם, כי הקדוש ברוך הוא אמר. כן, כמו אותו מטפס הרים, שכחתי הבריטי הזה, ששאלו אותו למה אתה
מטפס על האברסט, אז הוא אמר כי הוא שם.
אדמונד הילרי.
מה?
אדמונד הילרי.
לא יכול להיות, לא זוכר, לא משנה, בכל פעם. מה הכוונה? הוא אומר, יש דברים שאני לא צריך להסביר לך. מעצם העובדה שהם קיימים, הם מחייבים. זה המושג מצווה. עכשיו, האדם שבעולמו אין קבלה באלוה, מישהו שלא לא מכיר את המושג הזה, אלוהים וציוויים ובחויוביות, הוא לא מבין, מסתכל עליך כמו פסיכית, הוא אומר, למה אתה עושה את זה? נגיד שהיה מעמד הסינת, הכל בצד, אתה איני, למה אתה עושה את זה? למה הוא שואל את זה? כי הוא לא מבין את המשמעות של המושג ציווי, הוא לא קיים בעולמו, זה כמו בשפה הערבית, מה שהרב מתאר ככה. נגיד שהיה אדם שלא היה, לא היה אצלו במוח, כן, המגדלה הייתה דפוקה, לא היה אצלו במוח פיסה של מה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי. הוא היה שואל אותנו אותו דבר על עקרונות מוסריים. למה אתם עושים את זה? לא, אני מבין שאצל בעיניכם זה נראה טוב וזה נראה רע, אבל הוא מבין במובן האינטלקטואלי, הוא לא תופס שההבנה הזאת לא כמו להבין חוק בפיזיקה. חוק בפיזיקה הוא קיים כי הוא קיים, הוא כזה. פה להבין פירושו להבין שזה גם מחייב או שזה אוסר משהו. מי שלא מבין את זה אי אפשר להסביר לו. זה לא, לכן התשובה לשאלה למה אתה עושה מקיים מצוות או למה אתה נוהג על פי כללי המוסר, התשובה היחידה האפשרית היא ככה. פשוט ככה, אבל זה לא ככה שרירותי, זה פתחתי. זה לא ככה שרירותי, זה ככה כי זה מובן מאליו. כל מי שמבין את זה, מבין שגם צריך לעשות את זה. יכול להיות שאתה לא מבין את זה, בסדר? אז אני לא יכול להסביר לך. אבל מי שמבין את זה, אין שאלה למה צריך לקיים את זה. זה הקבלה באלוה. אם אלוה מצווה, אז זה המשמעות של אלוה. שצריך לעשות את מה שהוא אומר, כי הוא אמר. כי ההר שם. זהו, לכן אני עושה את זה. לא בגלל שום הסברים. הרגע שאני עושה את זה בגלל הסברים, אז זה כמו אהבה ואירה ואינטרץ ושוטר ומהירות מותרת ודוחות. אז זה לא עבודה דתית. עבודה דתית זה רק שהיא באה מחמת הככה. זאת אומרת, יש פרסקריפציה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, זהו, זה ההסבר.
אהבה שלנו.
שיהיה חג שמח.